יזמות בעולם דיגיטלי. פודקאסט לעסקים שרוצים לפרוץ בגדול בעולם שבו כללי המשחק משתנים כל יום. היי, כאן רבקה יעקב, ואני מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע בנבחי התודעה היזמית, שבו נדבר על איך להצליח בעולם דיגיטלי, איך להתמודד עם הפחדים הכי כמוסים שלנו כבעלות ובעלי עסק. נשבור כמה מיתוסים על דיגיטל והצלחה, ונדבר על מה שבאמת מניע אותנו, שליחות, כסף, השפעה והכרה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט לחשוב בגדול. אני מקווה שכולם בטוב. והפרק אני רוצה לדבר איתכם על נושא האהבה. האהבה כלפי עצמנו. ואני אתחיל קודם כל בשאלה. מתי פעם אחרונה אמרתם אני אוהבת אותך או אני אוהבת אותך לעצמכם? התקופה האחרונה, שהיא מאוד מטלטלת, היא הציפה את הגלים אדירים של זעם ושנאה בכל העולם. ויש איזושהי תחושה של התעוררות המונית שאנשים רוצים להילחם על משהו, אבל הם לא ממש יודעים או מבינים על מה הם נלחמים, כאילו אמרו להילחם אז יאללה בואו נצא ונלחם. ומנגד יש את ההתעוררות המונית למלחמה בחושך. הרצון להפיץ יותר אור, יותר חמלה, יותר אהבה, יותר אכפתיות. גלים מאוד מאוד חזקים של ביחד, של אחדות, נתינה, התנדבות, עזרה הדדית וערבות הדדית. ומה שקורה שם בחוץ זה נע לפעמים ככה בסקאלה שבין מפחיד מאוד למחמם את הלב. מצד אחד זה מרתיע, מקווץ, מאיים. מצד שני, נמאס לאנשים לשבת ולקבל את הקיים. כאילו ממש נמאס להם לשבת בצד, והם מרגישים צורך לנקוט עמדה. מצד אחד הם מרגישים צורך להילחם על משהו שנראה להם חשוב ועקרוני, ולא משנה כרגע מאיזה צד במתרס אנחנו מדברים. אבל אנשים מרגישים צורך להילחם על משהו, בין אם זה להפיץ יותר אור, להיות נותני אור, להיות העובדי אור, להיות אלה שמבילים את הלפיד, את התקווה להילחם בחושך, מצד שני, כל אלה שקל להם ובא להם ורוצים לסנוק כי זה יותר מגניב, וכמובן שזה הרבה 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 יותר קל, כי כדי להפיץ אור צריך קודם כל להיות מסוגלים להסתכל פנימה. ובפרק הזה היום, אני רוצה רגע שנתנתק ממה שקורה בחוץ, למרות שזה מאוד מאוד משקף את מה שקורה גם בתוכנו, ואני רוצה לקחת אתכם למסע פנימי, לתוך עצמכם, להתנתק ולהסתכל רגע על החיים שלנו, על מי שאנחנו, כי איך שלא נסתכל על זה, הבחוץ הוא שיקוף. ומה שקורה בתוכנו ומה שקורה בחוץ, זה קודם כל מתחיל בתוכנו, כי זה הכל מתחיל במחשבות של איך אנחנו רואים את העולם. כי אם אנחנו רואים את העולם בעיניים טובות וחומלות, אז אנחנו גם מפרשים אותו ככה ואנחנו מתנהגים איתו ככה. אם אנחנו רואים את העולם בעיניים כועסות ומלאות שנאה, אז ככה אנחנו גם מפרשים את העולם, וככה אנחנו גם מתנהגים אליו. אז כדי להיות ברמה הגבוהה של האהבה הזאת שבאמת מפיצה אור, מובילה לשלום, מובילה לאחדות, אנחנו צריכים להיות במצב שאנחנו אוהבים לא את הצד השני, אלא קודם כל את עצמנו. זה קצת מצחיק להגיד את זה, אבל קל לנו יותר לאהוב מישהו אחר, קל לנו לדאוג להם, להיות אכפתיים, לחמול עליהם, את כל האנשים שקרובים אלינו, את כל אלה שאנחנו רוצים לקרב אלינו, משפחה, בני זוג, ילדים כמובן. ואני רוצה לשאול אתכם, מתי פעם אחרונה הרגשתם כזאת אהבה אינסופית, אמיתית, כנה, כלפי עצמכם? ועם יד על הלב, אני לא באמת בטוחה שתוכלו לתת לי תשובה, כי אמנם לאהוב את עצמנו זה נשמע טריוויאלי, אבל זה אחד הדברים הכי קשים והכי מפוספסים שקיימים. כי זה נשמע אגוצנטרי, זה נשמע נרקסיסטי, ועוד כל מיני מילים מפוצצות אחרות כאלה, כי לימדו אותנו שלאהוב את הזולת זה מצווה, זה חייב, זה חובה, אבל לא לימדו אותנו איך לאהוב את עצמנו. לא לימדו אותנו שכדי לאהוב את הזולת, אנחנו קודם כל צריכים לאהוב את מי שאנחנו. אותנו. אנחנו מחפשים שנים על גבי שנים אהבת אמת, שמישהו יאהב אותנו. ואנחנו לגמרי שוכחים שהאדם היחיד שבאמת צריך לאהוב אותנו, זה רק אנחנו את עצמנו. והדרך היחידה לחמול על האחר, לקבל את האחר, לתת מהלב בלי לצפות לתמורה, להפיץ אור, להפיץ אהבה בעולם ולהוביל לשינוי אמיתי של שלום ומוארות, זה קודם כל לאהוב את עצמנו. כי אם אני לא אוהבת את עצמי, אני כל הזמן רק מחפשת מישהו אחר שייתן לי את זה. והאמת שאף אחד אחר לא יכול לתת לנו את האהבה שאנחנו זקוקים לה. ורוב האנשים מסתובבים עם תחושת חסך מטורפת של אהבה. ותחושה שהם לא מספיק טובים ולא מספיק ראויים. ואז הם מחפשים בנרות את מי שייתן להם את אותה אהבה. וכשהם לא מקבלים אותה, זה מה שקורה. שנאה. אם אני שונאת את עצמי, אני אשנא כל מה שמשתקף לי כלפי חוץ. אני אשנא את כל העולם, כי העולם לא מקרין לי אהבה חזרה. אז אם אני שונאת, אז אני אמשיך לסנוע, והעולם יהדהד לי שנאה, וזה ימשיך להיות גלגל כזה שאנחנו רואים את התוצאות שלו עכשיו. כי כשאנחנו מחפשים כל הזמן מי אוהב אותנו, אנחנו מתחילים להיות מרצים, כדי שהם יהיו מרוצים מאיתנו. אנחנו עושים דברים שלא בא לנו, שהם בניגוד גמור למי שאנחנו ומה שאנחנו, ואז אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים למה זה כן בסדר מה שעשינו. ואז אנחנו נותנים ותורמים ללא הגבלה, כדי לנסות ולמלא איזה חור שאיכשהו אף פעם לא יכול להתמלא. כי כל עוד אנחנו מנסים למצוא את התשובה כלפי חוץ, שום דבר, אף פעם לא ימלא אותה. גם אם אמא שלכם עכשיו תבוא ותגיד לכם, כל יום, 3 פעמים תתקשר אליכם ותגיד לכם, שהיא אוהבת אתכם ואתם הדבר הכי מושלם שקיים, זה לא ימלא לכם את החלל הזה. זה לא ימלא, זה לא ימלא את... זה לא יהדוף את גלי השנאה, כי אם גדלנו לסנוע את מי שאנחנו, ולהתעלם מכל מה שאנחנו, ואמרו לנו כל הזמן שמה שאנחנו חושבים או מה שאנחנו רוצים, זה לא נחשב, זה לא שווה, ולמדנו לא לקבל את עצמנו, למדנו לסנוע את מה שבא לנו, או את מה שעובר לנו במוח, אז מן הסתם, אנחנו נסנע גם אחרים, כי למה הם יכולים, למה להם יש, לי אין, אז אני אסנע אותו. אהבה עצמית אומרת פשוט מה שזה, לאהוב את עצמי כמו שאני, בדיוק עם מי שאני, עם הטוב, עם הרע, עם היפה והמכוער. זה לקבל את עצמי as is. זה לבלות עם עצמי ולהיות מי שנועדתי להיות, בלי לפחד מה יגידו, מה יחשבו, שאנשים יעזבו אותי, ישנאו אותי, לא יקבלו אותי, בלי להתחשב בכלל במה מישהו אחר חושב. כי אם אני אוהבת עצמי ומקבלת את עצמי, אז תחשבו רגע מה קורה. אני יכולה לאהוב גם מישהו אחר. תראו, ברמה הגלובלית, אם נסתכל על היהודים ברחבי העולם, הם תמיד ניסו להתאים את עצמם לסביבה שבה הם חיים. הרבה אפילו כבר שכחו שהם יהודים, כי תמיד לימדו אותנו להצניע את מי שאנחנו. ואם אנחנו ישראלים, אחת כמה וכמה, תמיד אמרו לנו לא לדבר בקול רם בעברית. להחביא את המגן דוד או את החי או את החמסה, לא משנה מה. ושלא יהיה כתוב בעברית על התיק או על החולצה, שלא ידעו בשושו. זה לימד אותנו שאנחנו לא מספיק טובים כמו שאנחנו. אנחנו צריכים תמיד להצניע חלקים בתוכנו. אם תסתכלו לאורך כל ההיסטוריה, תמיד היהודים היו אלה שהרכינו ראש ועשו מה שמצווה מהם. והאמת שגם היום אם תסתכלו על הקהילות הסגורות ביהדות, הן עושות בדיוק את אותו דבר. כי הפחד הזה שמישהו אחר לא יאהב אותי או יוקיע אותי הוא כל כך חזק. אבל השורשים שלו בתכלס הם שובים מתקופת הדינוזאורים. בימים שחיינו בשבט, ואם לא היינו מתאימים את עצמנו, או חלילה מישהו לא היה אוהב אותנו, היו יכולים להוקיע אותנו מהשבט, להשאיר אותנו לבד. ובימים של אז, פעם, בתקופת המערות, להיות לבד פירושו מוות. מוות בטוח, כי יש חיות טרף מסביב. וגדלנו לחיות בשבט, והשבט חייב להתנהל כולו כמקשה אחת, כדי לשרוד, כדי לחיות. ואז אף אחד לא העיז לצייץ על מה הוא רוצה, מה הוא אוהב, מה לא. לא היה כזה דבר. היינו כולנו יחד כמקשה אחת, נעים כמקשה אחת, חיים כמקשה אחת, אוכלים ביחד, ישנים ביחד, עושים הכל ביחד. אבל מה לעשות שב-500 שנה האחרונות, אולי 200 שנה האחרונות, אנחנו אינדיבידואלים, אין חיות טרף מסביב, והמוח שלנו התחיל להבין שאנחנו כבר לא חייבים להיות דווקא בתוך איזה קליקה שתקבל אותנו. אבל מה לעשות שחלקים מתוכנו, המוח הזוחלי בעיקר, עדיין חי בתקופה הזאת של כל איום חיצוני מתפרש בזה של לא אוהבים אותי, שווה מוות, מוות בטוח. ואז נוצר אצלנו קונפליקט מאוד מאוד גדול. תסתכלו מה קרה לנו כשגילינו שיש חיות טרף מסביבנו בשביל אוקטובר. אנחנו כולנו פשוט נדבקנו ביחד לגוש אחד כמו שבט, והתחלנו לפעול ביחד בצורה הכי אבולוציונל, הכי הישרדותית שרק יכולה להיות, כדי למגר את הרוע ולהמשיך להתקיים. אף אחד לא, אנחנו אפילו היום, יש לנו את החוסר סובלנות הזאת לאנשים שמעיזים להביע עמדה נגד, או לצאת נגד המלחמה, או להיות פתאום יפה נפש כאלה, כי נגמרה לנו היכולת להכיל את זה. אם פעם חופש הדיבור היה יופי יופי, איזה כיף, שזה בדיוק הגדילה של האינדיבידואליזם, פתאום עכשיו במצב חירום, שזה בדיוק משקף את מה שקרה לנו בתקופת המערות, שגרנו בשבט, אנחנו לא יכולים לסבול את זה, כי מבחינתנו האנשים האלה צריך להוקיע אותם מהחברה, הם לא יכולים להיות חלק ממנה, כי כרגע הם מפריעים לקיום שלנו. אבל בואו נסתכל רגע על לא במצב כזה של מה שקרה לנו עכשיו. כי הרי ברור לנו שאנחנו לא נוכל להחזיק בזה מספיק זמן. אנחנו, בסוף כל אחד מאיתנו ירצה להביע את עצמו, להיות אינדיבידואל. הרצון הנשמתי שלנו הוא הרבה יותר חזק עכשיו. זה לא רק ההישרדות של הגוף, אלא זה גם הישרדות הנשמה. וכרגע ההתעוררות היא גם בלהבין שאנחנו צריכים להוביל דרך אחרת ושונה. דרך אחרת ושונה פירושה לצאת מתוך השבט, לצאת מתוך העדר. וכדי לצאת מתוך העדר, אנחנו מסתכנים פה באובדן אהבה. ובימים רגילים של לא כמו מה שקורה כרגע בעכשיו, אין כל כך הצדקה הרי להתגבשות הזאת, הרי כל אחד חי את החיים שלו, ואז כל אחד מאיתנו שואף להביע את מישהו. ואנחנו כבר באמת לא צריכים לפחד שיוקיעו אותנו החוצה, כי ההישרדות שלנו בימים רגילים, אני מדברת לאו דווקא עכשיו בתקופת המלחמה, היא תלויה בעצמנו, אך ורק בעצמנו. אנחנו אלה שקמים בבוקר הולכים לעבודה, אנחנו מפרנסים את עצמנו, אנחנו הולכים לסופר, אנחנו מנקים את הבית, אנחנו מכינים אוכל. זה לא שיש לי פה שבט שעושה את זה בשבילי, אני עושה את זה בשביל עצמי. אבל כשאנחנו כל הזמן מסתובבים בחיים, בתחושה של אנחנו לא מספיק שווים או מספיק טובים, ואנחנו כל הזמן מצפים שמישהו אחר יאהב אותנו, אנחנו כאילו יוצרים חיץ בתוכנו, כי אנחנו מתאמצים יותר מדי, פועלים בכוח, דוחפים, ממש עושים הכל כדי למצוא חן בעיני מישהו חיצוני. אבל אנחנו אף פעם לא עוצרים לחשוב שאולי המישהו החיצוני הזה לא ממש שווה את הטרחה שלנו. אולי השבט שאמור לקבל אותנו הוא לא השבט שנכון לנו. אולי אלה שגם גדלנו בתוכם, זה לא השבט שאני רוצה להמשיך ולגדול לתוכו. ואם נדע בדיוק מי אנחנו, ונאהב את מי שאנחנו כמו שאנחנו, פשוט כבר לא יהיה אכפת לנו מה אחרים חושבים עלינו. וזה מסר בעיקר לעולם היהודי, שעכשיו הם מתחילים להתעורר ולהבין, שזה באמת לא משנה מה חושבים עליהם. הם כאילו קיבלו את הבעלות על היהדות שלהם, על מי שהם באמת. אנשים שפעם אפילו לא זכרו שהם יהודים, פתאום מתחילים לגלות היהדות, להתקין מזוזה בבית שלהם, לשמור שבת כקטע של אולי זה יעשה להם טוב. פתאום אנשים מתחילים לדבר, כן, אני יהודי, אני לא יודעת, בחודש האחרון ראיתי בטיק טוק, באינסטגרם, מלא אנשים שבחיים שהיא כמובן לא הכרתי אותם, שפתאום אומרים, אני יהודי, אני יהודי, ואם הייתי מסתכלת עליהם ברחוב בחיים שלי, לא הייתי אומרת שהם שייכים לעם היהודי. וגם כל מיני אומנים, שלא יודעת, הייתי בטוחה שהם מישהו אחר בכלל, ופתאום מגלים שהם יהודים. אז אנשים פתאום התחילו להתעורר ולהגיד, אני יהודי, זה מה יש. קבלו אותי, אל תקבלו אותי, זה לא מעניין אותי כבר. אני לא צריכה להצדיק את הקיום שלי. ומה זה בעצם גורם? זה יוצר אצלנו את היכולת לקבל מי שאני, אבל בדיוק מי שאני, זה עוזר לי להסיר את כל המסכות, להתבונן במראה ולהגיד לעצמי, אני אוהבת אותי. אני אוהבת את עצמי. ואז להרגיש את כל גלי האהבה הפנימיים האלה כלפי עצמנו, כלפי הילד או הילדה הקטנה שיושבים בתוכנו, ורק מחפשים את האהבה הזאת שכנראה נחסכה מאיתנו בילדות. ורק אז אנחנו בעצם מתחילים לאהוב ולקבל את האחר. כי כל עוד אנחנו לא אוהבים את עצמנו, זו לא באמת אהבה. אנחנו מתאמצים שירצו אותנו. זה מה שקרה לנו, וזה מה שקורה לנו. זה לא משנה דווקא בתקופת המלחמה, כי גם זה קורה המון 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 בקטע של הדיגיטל. אם אני יוצאת עם איזשהו סרטון, כמה בעלות עסקים יוצאות עם סרטון או פוסט, וקובצות מהחיים שלהם, אולי לא יאהבו, אולי מה יחשבו, מה יגידו, כי אנחנו כל הזמן דואגים מה מישהו אחר יגיד עלינו, וגם כעם, גם כאומה, גם כאנושות, לא משנה מה, בעיקר אנחנו הישראלים שכל הזמן מחפשים את האישור החיצוני הזה מאומות העולם, אישור שמעולם לא קיבלנו אותו וגם לעולם לא נקבל אותו, למה? מי צריך את האישור שלהם? אנחנו צריכים להגן על עצמנו, כי זה א' ב' בסיסי באנושות, הישרדות. ודבר שני, אנחנו צריכים לאהוב את עצמנו, מי שאנחנו. אנחנו לא צריכים שמישהו אחר יחבק אותנו ויואב אותנו. כשנאהב את עצמנו, אז אחרים גם יהיה להם קל לאהוב אותנו, כי אז אנחנו באמת באמת לא אכפת לנו. ורק כשאנחנו באמת אוהבים את עצמנו, אנחנו מפסיקים לפחד. כשאנשים לא רוצים להיות איתנו, או כשאחרים לא אוהבים אותנו, אנחנו מפסיקים לפחד ממה הם חושבים עלינו ומה הם אומרים עלינו. רק כשאנחנו אוהבים את עצמנו, אנחנו יכולים להגיע לרגש הגבוה ביותר להפצת אור, והוא רגש החמלה. ואני רוצה רגע להקריא לכם איזשהו קטע ממסר מתוקשר על חמלה, שקיבלתי לפני כמה שנים מהמלאך גבריאל. המסר הזה נמצא בספר מתוקשר להסיר מסכות, שהוא הכתיב לי, וזה הפרק המסכם שלו, וזה חלק מתוך הפרק. ואני אקריא לכם. ככל שנתכחש, נבטל או נרדה בנשמות אחרות, ככל שנלחם, נאבק, נשנא אחרות, כך אנחנו חוטאים למטרה שלשמה הגענו לכאן. כולנו רקמה אחת, שלכל שורה ברקמה יש מטרה זהה, עד אשר היא מסתיימת. והגיע הזמן לנשמות חדשות שיכנסו לתוך המסע. כל אלה אשר אינן בתדר שלנו או בעשייה שלנו, אין זה מתפקידנו לשפוט או לבטל את העשייה שלהן, שכן להן יש את המסע שלהן, ואת הדבוקה של התדר שלהן. ויום אחד, גם הן יכולות לחבור אלינו למסע. לכן חשיבות עליונה לחמלה. חמלה עבור עצמנו, חמלה עבור הזולת, חמלה עבור האחר. חמלה עבור זה שנתפס חלש בעיני החברה. חמלה עבור כל הוויה אחרת באשר היא. כל יציר פיזי מכיל בתוכו נשמה, שפעם אולי הייתה מחוברת אליכם. ולכן רק טיפשי הוא הדבר לחלק את העולם בחלוקה כל כך חסרת היגיון ומשוללת כל אמפתיה. עליכם לחיות מתוך חמלה, מתוך רגש גבוה של הבנה וקבלה של האחר. שכן לכל אחד המסע הנשמתי וההווייתי שלו, ולכל אחד מטרה גבוהה ונעלה שעליו לקיימה. אין לנו יכולת לשפוט, להבין או לנסות ולשנות את המסע של אותה נשמה או קבוצת נשמות. אז כדי להגיע לרמה הגבוהה ביותר של קבלה, של הפצת אור, שזה החמלה, הכל עובר קודם כל במסע הפנימי שלנו, לקבל, לאהוב את עצמנו, כמו שאנחנו, מי שאנחנו ומה שבאנו להיות פה. אז איך בעצם אנחנו אוהבים את עצמנו? הדבר הראשון שצריך לעשות זה להסכים עם עצמנו, להסיר מסכות ולהתחבר למי שאנחנו. לניצוץ הפנימי הזה של מי שאנחנו באמת. ויש לי ספר מתוקשר שלם על זה, למי שרוצה, מוזמן לפנות אליי. אבל הנה שלושה תרגילים מוחשיים, לא רוחניים, שיכולים לעזור לכם להתחיל את הדרך שלכם בהבנה עצמית. הם מאוד מאוד קלים, הם מאוד מאוד פשוטים. הראשון, למדתי אותו מוישן לקיאני, שהוא מייסד פלטפורמת מיינד ואלי. מציע לכם ללכת לחפש אותה, היא פלטפורמה מגניבה. וזה אומר ככה, להסתכל במראה בבוקר, ממש להסתכל לעצמכם בתוך העיניים, להתמקד באחת העיניים אם נוח לכם, או בשתיהן אם אתם יכולים. וכמו ככה, כשאנחנו מסתכלים על בן אדם אהוב, כשאנחנו מסתכלים לו לתוך העיניים, כשהוא אומר שכשאנחנו מסתכלים למישהו אחר בתוך העיניים, אנחנו חווים קרבה מאוד מאוד חזקה. אנחנו כאילו ממש מרגישים את הקשר הזה בתוך הבטן שלנו. אנחנו מקבלים כאילו מין מבט לתוך הנשמה שלו, ואז החיבור הוא הרבה הרבה יותר גבוה. ואז כשאנחנו מסתכלים ככה לעצמנו בתוך העין, ממש בתוך המבט חודר כזה לעצמנו במראה, אנחנו מתמקדים ואומרים 10 פעמים כל בוקר, אני אוהבת אותך, או אני אוהבת אותך, ברגש, בהתכווננות. תעשו את זה כל יום, ובאמת זו תחושה מדהימה, כי זה גורם לנו להרגיש אהובים. זה גורם לנו להרגיש שאנחנו אוהבים את עצמנו. תרגיל שני שלמדתי ממריסה פיר, היא בריטית שמלמדת איך לעשות שינוי תודעתי, זה לקחת פתק ולכתוב עליו I'm enough, או בעברית אני מספיק או מספיקה, ולתלות את זה על המראה, אפילו לכתוב את זה על המראה. ובכל פעם שאתם מסתכלים במראה, אתם רואים את הפתק הזה, שאתם זה מספיק. לא צריך יותר מזה, אתם הדבר הכי טוב שקיים, ותאמינו בזה, ותאהבו את זה, ותאהבו את עצמכם. והתרגיל השלישי, שזה תרגיל שאני לא יודעת איך התחלתי אותו אפילו, הוא לדבר עם הילדה הקטנה שבתוכי כמה פעמים ביום. כי ברור לכולם שהצורך באהבה וחוסר הסיפוק שיש לנו באהבה בחיינו נובע איפשהו בילדות שלנו. כי בתור ילדים, לא משנה כמה ההורים שלנו ניסו לאהוב אותנו, הם אהבו אותנו בדרך שהייתה נכונה להם, לא לנו. הם לא באמת סיפקו את הדבר שהיה הכי חשוב מבחינתנו, את התחושה הזאת שאנחנו אהובים, גם אם הם היו הכי מכילים ומפנקים ואוהבים שאפשר. ולרובנו, בואו נודה על האמת, ההורים לא היו באמת כאלה, כי הם היו טרודים ממיליון דברים שקשורים להישרדות, יש לנו אחים שתמיד נדמה שגונבים מאיתנו את תשומת הלב וכו'. אני לא אכנס לזה בהרחבה, כי כל אחד יודע בדיוק מאיזה בית הוא הגיע. אז כל אחד מאיתנו מגיע עם איזשהו חור בלתי מסופק של אהבה, שכילד הוא מרגיש שהוא לא קיבל אותה. ואז אנחנו כל החיים שלנו מנסים לפצות על זה, מנסים לחפש מישהו או משהו חיצוני שיממש לנו את האהבה הזאת, שייתן לנו את התחושה הזאת של שבעות רצון, של סיפוק. אז גיליתי שאם אני יושבת ומדברת עם הילדה הקטנה הזאת שבתוכי, ממש מקשיבה למה היא רוצה, מה ממלא לה את הצורך באהבה, קוראים לה להרגיש שבעה, מלאה ומסופקת, ככה קל לי יותר לקבל את עצמי, לאהוב את עצמי ולהתנהל במהלך היום מתוך עוצמה פנימית, מתוך איזושהי תחושת אהבה עצמית. אז התרגיל הוא ככה, פשוט שבו עם עצמכם דקה, שתיים, בשקט. תתחברו לאני הקטן או הקטנה שבכם, ממש תראו את עצמכם כשהייתם בני, לא יודעת, 3, 4, 5, ותדברו איתם, תדברו עם עצמכם, ותשאלו אותה או אותו, איך היית רוצה שיאהבו אותך? מה היה גורם לך להרגיש אהובה? ותנו לה לענות לכם. תחבו את המחשבות, אל תבואו בציפייה מה אמורה להיות התשובה, ותנו לה לענות לכם. ברגע שתקבלו את התשובה, ושיכולה דרך אגב להפתיע אתכם, פשוט תעניקו לה את האהבה שהיא צריכה, פשוט תעשו את מה שאותו ילד קטן צריך מכם. אני למשל קיבלתי תשובה של, אני רוצה שמישהו יהיה איתי כל הזמן, כי בתור ילדה, עד שאח שלי נולד, הייתי המון לבד עם עצמי, והרגשתי, אמא שלי הייתה עסוקה כל הזמן בעבודה וכאלה, והרגשתי שאם היא לא איתי, אז סימן שהיא לא אוהבת אותי, יש לה דברים יותר חשובים ממני, אני לא מספיק חשובה. אז כל יום אני מזכירה לעצמי הקטנה שאני איתה, שאני הולכת איתה באשר תלך, אני צמודה אליה, אני תמיד שומרת עליה, שאני תמיד מגינה, וכל יום אני מזמינה אותה לבוא לעולם שלי, לעולם של הגדולים, כדי שהיא תהיה חלק ממני וממנו. ואז היא תדע שאני תמיד איתה, אני תמיד צמודה אליה. מן הסתם אנחנו הולכות ביחד anyway, אבל ברגע שאני הופכת את זה למשהו מודע, לאותה ילדה קטנה בתוכי שצמאה לאהבה, היא פירשה אהבה כזה שאנשים נמצאים איתה, זה שהיא לא לבד. וכל פעם כשהיא לבד, או לא רצו להיות איתה, או היו עסוקים מדי להיות איתה, היא פירשה את זה כהיא לא אהובה. אז תחשבו אצלכם, איך אתם פירשתם את זה? מה היה חסר לכם? ותנו לעצמכם את זה. תנו, אתם הגדול, הגדולה, תנו לעצמכם הקטן או הקטנה. זה מרגיע, זה מנחם, זה מאפשר לי לחוות אהבה פנימית, בלי תלות באהבה חיצונית. אז תעשו את התרגילים האלה, הם באמת נורא נורא פשוטים, נורא נורא קלים, אבל הם עושים שינוי משמעותי מטורף בהוויה הפנימית. ואם זה דברים הרבה יותר עמוקים, אז כמובן, אתם יודעים, ללכת לטיפול הוליסטי או כל דבר אחר, מטפל, מתקשר או דברים אחרים, אבל תתחילו מזה. וברגע שאתם תאהבו את עצמכם, כמו שאתם רוצים שיאהבו אתכם, כמו שאתם מצפים שיאהבו אתכם, יהיה לכם קל לאהוב אנשים אחרים כמו שהם רוצים שיאהבו אותם. יהיה לכם קל לקבל אנשים אחרים. ואז לא יהיה מקום יותר לשום שנאה בעולם הזה. לא יהיה מקום לדבר הזה. אז זהו, אם נסכם את הפרק, כדי להפיץ אור אנחנו צריכים לאהוב את עצמנו. רק אם נאהב את עצמנו בדיוק משאנחנו, נוכל לחמול על האחר. וחמלה זה המודעות הגבוהה ביותר והיכולת הגבוהה ביותר להפיץ אור בעולם. זה לקבל את האחר, לאהוב את האחר. ותמיד תזכרו, לאהוב את עצמי זה לא נרקסיסטי או כל מילה מפוצצת אחרת. זה תדר של שלמות, של אחדות פנימית שלנו. אז לכו תלמדו איך לאהוב את עצמכם באמת, תוכלו לחמול על האחרים ולהפיץ אור לכל עבר. ולהשתמר בפרק הבא.